שלום. שלום שלכם. לי קוראים צבי שוורץ, אבא שלי יליד הונגריה, 1921, ובשואה הוא היה בן 24, זאת אומרת, לא ילד בן 3, אלא במלוא אונו, היה בצבא ההונגרי, ואחרי זה הגרמנים לקחו אותו. המזל של ילדות הונגריה, שהנאצים הגיעו לשם רק ב-1944, תש"ד. אז היה צריך לשרוד מינואר 44 עד מאי 45. אני בתוכו אשלב כמה דברים, אבל בכל זאת נתחיל משהו מאבא. אתם יודעים שיש מספר ימים שבהם מזכירים את השואה. מדינת ישראל קבעה את כ"ז בניסן ליום השואה והגבורה. היא רצתה לקבוע את זה בערב פסח על מרד גטו ורשה, כי לא היה נעים לדבר על השואה, רק על הגבורה. אז היא דחתה את זה לכ"ז. הרבנות הראשית קבעה את יום הקדיש הכללי, בעשרה בטבת, ובאופן עקרוני ביהדות, תשעה באב הוא הנקבע את זה. מי שרוצה להסתכל ברש"י, בדברי הימים כמעט בסופו, כתוב, ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ויהי לחוק עד היום הזה. אומר רש"י, והוא היה בגזרות של מסעי הצלב, כל אירוע, כל אסון שיש, מצרפים יחד עם תשעה באב, וככה עשו, בכל אופן, הקינות של האשכנזים, הם מלאים בזיכרון של כל מיני אירועים, גם במסעי הצלב, ולכן זה היום הטבעי ביהדות, של כל החורבנות צריכים לכתור שם. אמר אבא, עליו השלום, זה בכוונה מהשמיים יצא ככה. כי על השואה, שזה חווינו ודורנו את האסון הזה, היה צריך לקבוע לא יום ולא יומיים ולא שלושה, אלא אפילו 365 יום. אז מהשמיים, הרבנות אמרה ככה, המדינה אמרה ככה, תשעה באב, זה לא יום אחד, זה אירוע בעל משמעות, אולי אחד החמורים ביותר בתולדות עמנו. אנחנו רוצים לגעת באחד השאלות הקשות ביותר בהגות היהודית, והיא צדיק ורע לו רבשע וטוב לו, או בגרסה המחוספסת, איפה היה אלוקים בשואה? השאלה הזאת כל כך קשה, שהשאלה אם מותר לשאול את השאלה הזאת ביהדות. זה לא פשוט, זה להטיח דברים כלפי מעלה, זה לשאול שאלות קשות. והתשובה היא, למה מותר? כי התנ״ך מספר לנו שלא אחד ולא שתיים שאלו את השאלות האלה, מי אברהם אבינו ועד איוב. אברהם אבינו, דוד המלך, אורה השם למה תישן, רק תבינו את המילים, ריבונו של עולם, אין השגחה, נרדמת. ארץ, שלמה המלך, חבקוק, ירמיהו. וספר שלם נכתב על זה, היא ספר איוב, שבגמרא יש מחלוקת אם היה משל או באמת היה. תגידו לי, תלמידים, מה יותר גרוע, אם זה היה משל או אם זה היה אמת? מה יותר גרוע? באופן טבעי, מה אתם אומרים? אם זה האמת. לא מבינים ההוגים. אם זה היה באמת, היה מקרה אחד כזה היסטורי. אם זה משל, מה שאתה לא רוצה להגיד, זה יכול להיות בכל דור ודור, חס וחלילה. זה דוגמה, זה בניין אב, זה מודל שהבעיה הזאת היא עומדת ונוכחת בעולם שלנו. ולכן אומרת הגמרא, באמת משל היה. המשל זה דוגמה שיכול להיות שלא חד פעמי, אלא מסוגל כזה דבר להיות עם איובים בכל דור ודור. השאלה הזאת כל כך קשה, אמרנו, שמותר לשאול, אבל השאלה הזאת אין תשובה. דרך אגב, כל מה שאני אומר כאן מעל במה מכובדת זו, זה לא אני אומר. זה קודם כל מצטט, לפעמים גדולים, משנה בפרקי אבות. אנו אין בידינו. לא משלוות הרשעים ולא מסורי הצדיקים. אין תשובה לשאלה הזאת. מה שאנחנו ננסה לעשות, לגמגם כמה דברים כדי טיפה להרגיע את עצמנו, אבל לא לענות. סימן הקריאה, האדום, הבולט, המהדהד הזה, תרגיש שהסימן קריאה שלך הוא בענווה ובצניעות משהו. אלוקים בשמיים ואתה לארץ, אל כן יהיו דבריך מאדים. לא להרגיש שענינו. רק לאחרונה שמעתי את הרב זקס, שנפטר, רבה של בריטניה, מרצה דגול, בשם הרב רבינוביץ', גם הוא הלך לעולמו השנה, הוא אמר דבר מאוד מפתיע. בכוונה הקדוש ברוך הוא אומר שאין תשובה לשאלה הזאת, ולא נתן שום דוגמה, גם כשחבקוק שאל, אומר, תחכה, חכה לקץ, הנה הוא פלל לו נפשה נפשו, וכוונה אין תשובה, כי אם יהיה תשובה, אתה תרגע, אם לאיזה רוע, או לאיזה מעשה קשה, יש תשובה, בסדר, יש תשובה, אין תשובה, ולכן אתה תעשה את כל מה שבחיים, כדי לעשות שלא יהיה כזה דבר, אל תבין, אל תנסה להבין, מה התפקיד שלך? לעשות שלא יהיה רע בעולם, לשפר, לתקן, לעזור, כדי שאתה לא, כדי שעליך לא יהיו השאלות האלה. אם הוא היה עונה תשובה, זה כמו, וואה, יש לזה הסבר, גלגולים, פסיכולוגיה, אנשים קשים, זה לא בכל דבר, בקיצור, אין הסבר ואין זה, כדי שאתה לא תרגע, אל תרגע מזה, אל הרוע יש תשובה. הייתי פה פעם בהספד באשדוד, על אחד מאבא של התלמידים שלנו, אז הוא אומר, אומר הקוויה בן אלמלל, דע מאין באת, אולן אתה הולך, ולפני מי אתה עדת ליתן דין וחשבון. למה מדברים בלשון הוכח? ידע אדם מאין הוא בא, אולן הוא הולך. למה לא מדברים בלשון נסתרת? ידע אדם. אומר הסבדן הזה ואומר, הרי אנשים כשקורה איזה חס וחלילה אסון, אומר, היה זקן, נכון? היה חולה. זקן עם כליות, קורונה. היה בשואה, היה כל היום בכבישים, היה חייל בחזית, היה... כל האנשים מחפשים הסברים כדי שזה לא מגיע אליהם. זה זקן, הוא גר בשטחים, נכון? הוא בחברון כל הזמן, לא מסוכן. כל מיני דברים כדי להרחיק ממך את מר המוות. אומר התנא, דבה אין באת, אולי אתה הולך, תפסיק להרחיק את זה מעצמך. קח את עצמך בידיים ותעשה כמה שיותר מקום שלא יהיה כאלה דברים. זה יכול לקרות כל רגע במקום אחר אשר החיית אני ליבו. שוב בעצמך בתשובה כל רגע ורגע. אז אנחנו, מה שנעשה כאן, פשוט בעקבות הרמב״ם, הרמב״ם לקח את ספר איוב, ולקח את ארבע השקפות שהיו בזמנו על השגחה בעולם, ובנה על זה את ארבע ערים של איוב. אנחנו נעשה אותו דבר, א' זה פדגוגי, מאוד קל לזכור, ניקח את ארבע ערים של איוב, וניתן את ארבע התשובות שאומרים בעולם, שזה, מנסים לענות על השאלה הזאת, לרוב לקחתי בכוונה כדי לזקק ולסנן את זה, לא רדף מצוג אחד. פעם אחת תשובה ציונית, ובידו כל אותו מבנה, כי המבנים חשובים, תשובה אנטי-ציון. נתחיל מההתחלה, בכל אופן, לדעת שאין תשובה לשאלה הזאת, ולא להירגע בשום אופן, אלא להשתדל כל הזמן שלא יהיה רע בעולם. להבין את הקדוש אי אפשר להבין. התשובה הראשונה, לרוב, כשיש... כל מיני אסון, בין קטן בין גדול, התשובה היא לפשפש, אולי חטאת. אולי חטאת. תליתי את זה באליפה, זאת אומרת, ככה אומר הרמב״ם, מלכות עניות. ציבור שרוע, מטריעים ומחפשים ושווים, לשוב בתשובה, זה מה שהם למדים אותנו, יפשפש מעשיו. ולכן לקחתי גם את הרב מסתמר, רב יואל משה טייטנו, שחיבר ספר ויואל משה, גם את הרב נזרה, הכל תלוי בעבירות. צריך לדעת מה העבירה, לבדוק את העבירות. אומר הרב יויליש, הרב מסתמר, והנה מלפנים ישראל בכל הדורות כשהגיעה היצרה, חכו מה זה ועל מה זה, איזה אבון גרם להביא לכך, כדי לשים לב לתקן, לשוב על השם מדברך. עכשיו בדורנו אין צריך לחפש מטמונים, כי הוא גלו מפורש בדברי חזל, שעל ידי העברה על השבועות שלא לעוד בחומה, ולא התחקו את הקץ, לכן קרה, ובאבותינו הרבים היו אמינים והאפיקורסים, הציונים, עשו כל מיני השתדלות לעבור על השבועות, לעלות בחומה ולקח מעצמם ממשלה וחירות קודם הזמן, שזהו דחיקת הקץ. המשיכו ליבות רוב בני ישראל לרעיון הזה, התמה הזה. וזה לא היה רק מחשבה, אלא עשו מעשים רבים ועצומים. שלושת השבועות, ישנו פסוק, מספר פסוקים בשיר השירים, השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות או בעילות השדה, אם תאירו ואם תאורו את אהבת שתכפת, זה חוזר שלוש פעמים, ולפי הגמרא אחרי זה יש שש שבועות, שלוש שבועות. השביע שלא ימרדו באומות, ושלא ידחקו את הקץ, והשביע את האומות כדי שלא ישתבדו בהם יותר מדי. אם אנחנו רואים, אומר רבי מסתמר, דם שנשפך כמים, כצבי וכאייל, בצבאות, סימן שעברו על השבועות. זה בדיוק בזמן הזה, התחילה התעוררות התנועה הציונית לעלות ולמרוד בגלות, ללכת נגד המשלות ולעלות לארץ, לכן הביא בצבאות או בעילות השדה. אני כל מקום לא, אני לא יענה לכל אחד, אבל כאן לא יכול להישאר שווה נפש. אני חייב שתי תשובות לדבר משהו. דבר ראשון, צריך לדעת, לא לכל דבר, עוד פעם, אני בכוונה חוזר, לא אני אומר את זה, לא לכל דבר יש הסבר, גם בעניין הזה. תוספות מביא, יש איסורים בלא עוון ויש שמיטה בלא חטאת. יכול להיות כזה דבר. זה לא נכון שזה המבנה היחיד. יש איסורים בלא עוון ויש שמיטה בלא חטאת. דבר שני, כשאומרים לאדם לפשפש במעשיו, אין הכוונה במעשיו של האדם השני. מיוב לומדים את זה. הגמרא אומרת, מי שומר זכור נמי הוא נקי עבד. אומרים ראי איוב לאיוב. אתה לא חף מפשע. בטח חטאת. מותר לעצמך להגיד את זה, אבל אסור לך להגיד לשני. על אסון אחד, שרכבת שהרגה 22 ילדים, 22 משפחות צריכים להגיד לעצמם מה לא בסדר איתי, לא להצביע לשני. וכל אחד, מה עושה אסון? את מה שידעת שזה לא טוב, אז אתה עכשיו מתקן, אבל בשום אופן אסור לך, מה שחשבת טוב, פתאום אתה אומר זה לא טוב. ואגב, הרבה, כתוצאה מהגירוש שלנו, באו הרבה יהודים, כאלה ואחרים אומרים, בגלל שהתיישבתם שם, אתה חושב שזה עבירה, אנחנו זה מצווה. בעינינו, מי שהרואה שהתפלל ולא נענה מה יעשה, יחזור והתפלל. הרואה שהתיישב וזרקו אותו, יחזור והתיישב. מי שחושב זה עבירה. עכשיו, לרבי מסאטמר מותר להגיד את זה לעצמו. אני חושב שאסור, אבל אסור להגיד את זה לשני. עכשיו, הרבי מחב"ד צעק עליו, והרבי אחרים, כמעט כולם צעקו עליו. מי אמר לך שאתה יודע מה זה? בסוד אלוקה. ובכלל, בעניינים האלה הגדולים, צריך להיות לא סתם אדם קטן, אלא זה ממש להיות בסוד אלוקים, ואי אפשר לדעת כזה דבר, שזה משהו עצום. אבל בכל אופן, המבנה הוא בגלל חטא. הרב טייכטל, שהוא היה מונקצ'ר, היה, קיבל את החינוך הזה כמו סאטמר. ובעקבות השואה, הוא שינה את דעתו, והוא אומר, אתה יודע למה? לא בגלל שעלו נגדו, בגלל שלא עלו לארץ. אני קורא, ואחרי זה אני אספר משהו לרב טייכטל. הוא אומר, מי מקבל האחריות בשביל אותו דם כשר שנשפך בימינו? וכדומה לי שכל אלו המנהיגים שמונעים את ישראל מללך ולהשתתף עם הבונים, לא יוכלו לכפר את ידם ולאמרו ידן לא שפכו את הדם הזה. עד כדי כך. אנחנו. עכשיו רק תבינו מה, אני גם אספר סיפור וגם אסביר מה שהוא אומר. הוא יושב בפרשבורג ברטיסלבה שם בזה, וכותב ספר עם הבנים שמחה, בלי ספרים ובלי כלום. זאת אומרת שעם 2,000 מקורות, שכולם מדברים על כיוון אחר ממה שהוא התחנך. זאת אומרת שהיה לו בראש כל הזמן כל 2,000 מקורות. רק כל הזמן הוא בער אותם בעניין אחר. פתאום בא האסון והכל התברר יותר. שם הוא צריך לתרץ כל דבר. פתאום התברר לו כל 2,000 מקורות. הוא כתב את זה כמו במכה אחת. התברר שמדברים בעניין אחד. אני רוצה לספר סיפור. אם נספיק, נספיק, לא נספיק, לא נספיק. הסיפור הזה נקרא הסיפור על שנדור וייס. באחד העיירות בהונגריה היה יהודי מתבולל, שאתם גם שומעים, אפילו לא שינה את השם שלו מוישה יצחק, שנדור וייס. אבל הוא לא עבר את העיירה, אלא הוא הציק לילדי העיירה שחוי תומכתי. באותה עיירה נפטר השמש. והחליטו להטיל את התפקיד של השמש, יש ילדים, על השמשית. היא לא תיכנס לבית כנסת, אבל כל התפקידים האחרים שמבחוץ היא תעשה השמשית, אשתו. אחד התפקידים זה לדפוק על החלונות בשבוע שלפני סליחות, ולהגיד קומו לעבודת הבורא, יהודים רחמנים. אצל ספרדים זה חודש, שבוע. באחד הלילות הקרים של חודש אלול, שבוע לפני סליחות, דופק את זה התפקיד שלה, לובש מעיל, ודופק את החלון, קומו לעבודת הבורא. הבית הראשון היה של שנדור וייס בקצה העיירה. היא דופקת, קום לסליחות, סליחות, סליחות. מסתכל, הנה אתם מתאים, לוקחים יהודי, מומר, ורוצים זה, מה את עושה על בושה וחרפה, ואישה, מה את עושה? שופך על המרות וכיתונות. אומר, סליחה, סליחה, לא ידעתי שזה אתה גר פה, סליחה, סליחה, סליחה. אומר, רק רגע, חכי, היא כבר פוחדת, מתחבט. הוא יורד אחור, מתקשמי, נכון שאני גוי גמור, אבל אני ג'לטלמן. אני לא יכול לראות אישה באמצע הלילה והולכת בקור כזה. תני לי את המקל ואני אעיר את היהודים לתפילה. לוקח שנדור את המעיל שלה, נותן לה לחי הביתה, ודופק, יהודים, רחמנים, קומו לעבודת הבורא, קומו לעבודת הבורא. ויהודי פותח את החלון, יום ראשון זה הפתעה, באמצע הלילה, ב-3-4 לפנות בוקר. לא מתבייש לך, את הבן שלי הרסת ואת הזה, גוש עמך זורקים עליו, אבנים וזה, והוא ממשיך, הוא הבטיח, הוא ממשיך לכל העיירה, והוא דופק על החלונות, קומו לעבודת הבורא לסליחות, לסליחות, מוצאי מנוחה. הרב, בבית כנסת מגיע בעשרה לחמש, מחכה, אין איש ואין עונה, אף אחד לא בא. בשש וחצי, שמתחיל שחיס, מכירים לי, אומר, איפה הייתם? היה יום ראשון של סליחות, אמרנו, שלא בלילה נעשה את זה בבוקר. אתה יודע מה שקרה, מישהו עשה מצחוק, שנדור וייס הלך ועיר את כל אנשי העיירה וצעקנו לה וזה בושה וכפה מה שהוא עשה. עומד הרב על הבמה, הוא אומר, תקשיבו לי. כל מה שאמרתם לשנדור וייס, אתם צודקים. ואני יודע משיחות אישיות, הוא קלקל והוא גרוע ופי עשר מה שאתם גרועים. קויפר ולוקי ישראל, אני רק יודע איזה נזקים הוא עושה, בעבר ובעתיד. אבל רבותיי, הוא אומר להם, שנדור וייס העיר אתכם לסליחות ואף אחד מכם לא בא. על זה לא יסלח לכם. והנמשל אומר, ככה סיפר הרבה, הרב טייכטל, לשומעי לקחו, חרדים שהוא שמעו. נכון שהציונים אלה, יש להם מלא מלא שק של שרוצים עליהם, ודפקו והעיר אותנו. אבל זה שלא הגענו לארץ ישראל, בגלל זה, על זה לא יסלח לנו. הוא אומר, אבל לא קשור אחד לשני. הגמרא אומרת אפילו על ידי בן תמליון, שט שיעיר אותך. תבוא עמם מכל מקום, מה זה הדבר הזה? כך הוא סיפר להם, ולא הייתה להם תשובה. בכל אופן, רב טייכטל, אבא שלי זכה ללמוד אצלו, אבל הוא לא המשיך בישיבה, בגלל ששם בישיבה אכלו, לא עם פנימיה, אלא עם טק, בקיצר, הוא מצטער שזה, הוא הכיר אותו מהספרים הקודמים, משני שחז שחיר, אגב, אבא שלי מאוד לא היה במקור ציון, הוא עלה לארץ בגלל שהשואה, ואז הוא אומר לי, תגיד לי את המקור, הבאתי לו את הספר שלו, רב טייכטל אומר, גמרנו, זה קדוש, קדוש, קדוש. חיבר לפני כן ספרים. קראו לו הרב פישצ'ן, פישצ'ן הרבה. בכל אופן, אז המבנה הראשון זה חטאת. זה אומר בגלל שעלית לארץ, ואסור למרוד ולדחוק את הקץ, וזה אומר בגלל שלא עלית לארץ. אבל חטא, זה החטא. יש חרדים אחים שאומרים, בגלל ההשכלה, זה לא משנה. כן. אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. נכון, לגבי זה. אבל לכן הוא אומר על עצמנו, עוד פעם, הוא תולה בחטא, אבל הוא אומר, בוא ניקח לעצמנו, לא פחות מדבר על השני, אתם. אנחנו צריכים לקחת איזה, הרי חינכו אותו, תמיד אמרו בגללם. תמיד הוא שינה, הוא תמיד אמרו בגלל הציונים, לא, אנחנו, שלא בסדר, לא שמענו, זה בדיוק הסיפור. אז בואו בזרם, בעניין הזה, רק חצי זה, אבל עקרונית, נכון? אגב, כששאלו את הרב אברום שפירא, ראש שיבת מרכז הרב ורב ראשי לישראל, אתה ציוני? הוא אומר, אני לא ציוני, הקדוש ברוך הוא ציוני. מי שכן רואה את הקריאה של הקדוש ברוך הוא באיזה כיוון, בכל הכיוונים הקלים, זה בדיוק הסיבות. זה לא הזמן, כי אנחנו נוחשים דווקא בדלת הקשה יותר. אבל לאט לאט, כרגע אתה רואה, אם אני מביא את זה בהתחלה, סימן שאני לא הולך להתבסס על הכיוון הזה. אבל לדעת שזה הכיוון הכללי לחפש חטאים. בעצמך אבל. החלק השני, הבאתי בשם הרב רוטנר והרב קוק. אנו אין בידינו, אין לזה תשובה פילוסופית. אלא ככה העולם בנוי. המציאות היא, חייב להיות בעולם, יש גלות וגאולה, היעדר והוויה, חושך ואור. זה בכל הרמות, הגמרא שואלת, האם, מאיפה אתה יודע איזה... בצון, מי הולך ראשון, העיזים או הכבשים? העיזים השחורות, אומרת מה, או הכבשים הלבנות? אומרת מה, מה אתה שואל? כתוב בתורה, ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. זאת אומרת, הם הבינו את זה שתמיד לילה וחושך ובור וקבר קודם לאור. זה המציאות. זה התהליכים. כמו שהביצה נשברת, נולד אפרוח. זה הסיפור, זאת אומרת, אלא מה, זה קצור, זה... אז אל תיקח את זה בחלק. או שתגיד נראות, רב ציודה מדבר על תהליך, על ניתוח. אלא כשאתה מסתכל באופן כללי, גר יהיה זרחה בארץ לאים ועבדום בינו אותם, וגם ככה זה הולך, זהו. בוא נראה את הרב הוטנר. המונח שואה יוצא מנקודת הנחה, כי הייתה קטסטרופה מבודדת, שלא היה לה קשר לדבר כלשהו לפניה או אחריה. כגון רעידת אדמה, לכן לקחו מילה, שואה. גישה זו רוחקה מהשקפת היהדות על ההיסטוריה. חורבן יהדות אירופה, הוא חלק אינטגרלי של תולדותינו, ואסור לנו לבודדו. להפך, בידוד של חלק ההיסטוריה, הוא גורם לקושי להתמודד. אנחנו מלמדים לילדים שלנו כמה יפה, כמה טוב. לא, צריכים ללמד פרשת הקללות, כמו את פרשת הברכות. יהודי כשהוא שומע על צרות, לא צריך לקבל הלם, אלא יראה את הוכחה שזה התורה ככה מלמדת. אז הם שבחרו את השואה, הם רצו להפריד את ההיסטוריה. הם לא הבינו שחשיבות אירוע זה דווקא בקשר הבלתי נפרד עם מה שיבוא אחר כך. המלאך של ההיסטוריה היהודית במשך התקופות הוא חורבן, גלות וגאולה. ושום מאורע איננו דור. רק כאן תבכה וכאן תצחק, כמו רבי עקיבא. כאן אני קורא את הבגדים יחד עם כולם, אבל אני יודע שמתוך הגיא הזה יבוא הזה. אבל עכשיו לקרוא, ואולי לפעמים זה חייב להיות, לעתיד לבוא, אז האור יבוא רק עם האור. בעולם שלנו זה חושך. רק תעשה, תקדם את זה, תמהר את זה, אבל כשאתה מסתכל פרספקטיבה היסטורית, זה אחר נראה. זה לא שלא כואב, זה כואב פחות, אבל השאלה היא איננה נוקבת, אלא אלוקים אמר, כך זה יבוא. אני בניתי את העולם, שמשל בן ששאל תביא בכאן המדינה, כשתראה בית כברות, תדע שבא המדינה. ככה זה אומר, וכמה רב צבי יהודה ככה אומר, במילים שלו היותר מסובכות, מערכת סיום זו של אחית גולה, מגיעה אל שיא של מרוק ייסוריה. איך נגמרת גלות? מתוך תשפוכת נערי דמנו. וזה מגלה יותר ויותר בפנימיות ההכרה ובממשיות החיים את ערך המעשים כולם של מפעל תקומתנו. זה הסיפור. שואה ותקומה. דרך אגב, אני לא רוצה, אני כרגע מדבר לכולם. האם יכול להיות גלות שלישית? נעזוב את זה ככה. לא תהיה גלות שלישית. ככה אומר הרב קוק. אבל זה לא אומר שלא יכול לצרות בגאולה השנייה והשלישית. זה לא אומר שלא זה. זה, כולם חושבים שגאולה, הכוונה, הכל זה סדר התפילה. יש גאולה, אבל יש על הרשעים, יש הרי מקלט עדיין. זאת אומרת, זה שלא יהיה גלות, זה לא אומר שעכשיו הכל, אתה הולך על מחוזות העושר. יש צרות גם בתוך הזה. מדינה, יש בעיות מדיניות, כלכליות, פוליטיות. זה לא הסיום של הזה, אלא בדרך לגאולה האמיתית, גם לא יהיה גלות. בגאולה יכולות, זה כל מיני צרות של גאולה, של עצמאות. אז שניהם אומרים, אין בידינו, זאת אומרת, אל תחפש במישור הפילוסופי הרעיוני. לא, תכיר איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וירא יבוא בוקר. ביצה נשברה, בוכים, אבל לא קוראים את הבגד ולא מתגודדים, כי האפרוח יצא. ולכן, ככל שהחושך יותר גדול, ככה האור יותר טוב. נכון, אז על שאלות, על מציאות אין שאלה. בטבע, ככה זה תשובה, זה בדיוק הסיפור. בעולם השכל, אז יש שאלות. בעולם הטבע אין להבין. אתה רוצה לעשות סיור הברק? זה בחבש פאר, חבש פאר, הרב כתב על תפילין, יש שם פסקת תדוו, שם על הפסוק, על הגמר, זה הכל מדרשים מעניין תהילים, וראית את אחוריי ופניי לא הראו. אז הוא מסביר, יש שאלות של מדוע, מה הסיבה, זה נקרא פניי, לפני, מפני מה, ויש שאלות של למה, מה התוצאה מזה. אומר לו, כשהוא שאל, הרי הוא שאל דוד, משה רבן תקש ברוך הוא, תסביר לי למה הרשע וטוב לו, ראית את אחוריי ופניי, אני אגיד לך מה השימוש הזה, מה התכלית, אבל למה, זה ככה זה. הוא נותן דוגמה אפילו, גלגל העין. אני עכשיו עם העין, למה יש אף אפיים? כדי שלא ייכנס לי חול ואבק וזבובים. אבל תגיד לי, אבל כשאני מחפש את האפיים, אני לא רואה, למה אפשר לעשות את האף אפיים וגם יהיה אור ויהיה שקופות? וכל מיני, רואים מטריסים. ככה, זאת אומרת, בעולם הטבע, ככה זה תשובה. השאלה שככה לא. ולכן הוא מעביר את זה בדיוק מעולם המחשבה הרוחנית העליונה, אנחנו מבינים משהו בגוף האדם, את כל 40 מיליון הגנים, כך זה בנוי. זה אתה עומד מול הפלא הזה. מה שכן, מה מחפשים בעולם הטבע? מה השימוש של זה? מה התכלית שאחרי זה נדבר? מה לעשות עם זה? מה אתה רוצה מאיתנו שנעשה? למה? אז גם הרב רוטנר מדברים, זו המציאות, ולכן לא לעשות יום מיוחד, אלא תשעה באב. זה אתה בוכה יום החורבנות כולם, אתה בוכה, אבל אתה יודע שגם נולד המשיח מאותו זמן. הייתי שרצית לשאול משהו. אנחנו הולכים קצת יותר, עוד שלב אחד. את זה הבאתי בשם הרב בר שאול ופרופסור רוזנברג בשם הרב סולובייצ'יק. כתוב בתורה, אחרי כל הקלות, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר כי אין אלוקיי. בקיצור, זה יגרום לכפירה, כתוב בתורה שכל הצרות האלה. והקדוש הוא מה התשובה שלי, ועזבתים, והסתרתי פניי מהם והיה לאכול. והסתרתי פניי. הסתר פנים. כולם מבינים הסתר פנים? הקדוש ברוך הוא עכשיו לא עונה. מסתיר את פניי. לא רואים שהוא אבא משגיח ודואג. אני קודם כל אקח את הסתר פנים איזה כפול, ואחרי זה אני קצת נרגיע אותו. אומר הרב בר שאול, ואנוכי הסתר הסתיר. זה לא הסתר אחד, הסתר כפול. כשאבא נותן לילד סתירת לחי, אבל הוא שומע מאחורי הסתירה הזאת, בגלל שאתה שברת צחוית, בגלל זה, הוא אומר משהו סיבה. אני לא מבין מה הפרופורציה, לא יודע למה ביצי ככה, הוא אוהב אותי, אבל אני שומע שהוא אומר משהו, שהוא, יש לו איזה תכלית. כאן הוא אומר, אסתר, אני לא יודע על מה הוא עושה, זה לא אמר לי. גם, אני מקבל מכה וכואב לי, אבל על מה זה אני גם לא יודע. בואו תראו מה שהוא אומר. עניינו של אסתר פנים, לא רק סיבה לפורנות, אלא בעיקר כחלק עיקרי של עצם הפורנות. הרעות הרבות והצורות עם איסורי גוף, והסתר פנים שבתוך הפורנות הוא מוקד של איסורי נפש. הנפש שהיא תוהה על התעלומה מביכה, מה תחליט לאיסורים? על מה ולמה ניתחו דווקא אתיו בממדים כאלה? ואיכן נראה חפיים ואיכן מול חסדיו? עד שגם עצם איתות של האסתר, אני לא יודע למה, לא יודע מה לעשות. ניתן דוגמה. ישיבות נסגרו, אלפי שומרי תורה, זאת אומרת, זה מכה לעולם הרוח. פחות תורה, פחות שיבות, פחות קדושה, יותר כפירה. מבחינתך, ריבונו של עולם, אני לא מבין, עזוב אותנו. אבל מה קרה? נהיה יותר תורה, יותר קדושה, יותר טהרה? רבנן ותלמידיו נטבחו. הם מלבנים. מבחינתך, אני לא מבין, יש פה תעלומה על תעלומה שאין לזה הסבר גם מכל הבחינות. כותב את זה הרב פרופסור רונסברג בשם הרב סולובייצ'יק. ראיתם פעם שטיח קיר? שטיח. בצד אחד יש יער עם ברבורים ואגמים ופרחים וציפורים, משהו, צבעים משהו נפלאים. אתה יודע, מה מצד שני של השטיח? חוטים מבולגנים, הכל פתוחים, כל מיני צבעים אחד בתוך השני, שום דבר לא רואים, לא צורה, לא צבע. אומר, אנחנו, הקדוש ברוך הוא עומד מהצד הזה, אנחנו מלמטה, אנחנו עומדים לפני התעלומה כמו שטיח קיר מהצד השני שלי. אני עומד מלמטה, לי נראה בלגן. שם יש תשובה, כי לא איראני האדם. רק ככה, בוא, רק בריאה האלוקית, אתה תבין את זה. אחד המדרשים הראשונים על הפסוק, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אחד המדרשים אומר, והנה טוב מאוד, טוב מוות. איך אתה יכול להסביר לבן אדם חי? מוות זה טוב. ניתנו לזה עשרות הסברים, אבל אתה לא מבין. איך מוות זה טוב? כמובן, אתה לוקח את זה לכל... אני, אתם יודעים, אני דורש לפני יום כיפור, בבית כנסת, בישיבה, בעיקר לפני בלבטים, באיסקור. אז יום אחד אני הייתי פעם בישיבה גם של קירוב, הייתי הולך לכל מיני מקומות רחוקים כדי להחזיר בתשובה, אין לנו כל הזמן כל השאלה הזאת. ראשון יום כיפור אני הולך. אני הסתובבתי בשבילי היישוב, ומיד זכרתי, הסתכלתי על המתנסים ועל הארונות, כל השמות שהם לעילוי נשמת, זה לקחתי לזה. בציבור כל נדרה, בא כולם, תלה, כל נדרה לבאים ולאיסקור. אמרתי, מי מכיר את פלדמן ועוזרי ומוישה ואברהם יצחק בראבר? אפילו היישוב הזה, מצפה אביב, זה אברהם יצחק בראבר, לא חשבתי זה אביב. זה על שם אבא של מנשה בראבר, עורך היה האטלסים. מי מכיר את זה? נותן איזה 20 שמות כולם. כן, 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 כן. מאיפה אני מכיר את זה? זה אבא שלי, זה אח שלי, זה דוד שלי. אבל איפה אני מכיר את זה? אתם רציתם להנציח. משהו נקטע, ורציתם להמשיך. אחד במגרש משחקים, אחד בספרייה, אחד בתורה, אחד בשיעורים, אחד בהתעמלות, נכון? כי הרגשתם כמו זה. אתם יודעים, מה אתם אומרים? לולי אבא לא היה לו מתנס ולא זה, הנה טוב מאוד טוב מוות. אז אני צוחק. זה כשאדם, כמו שעץ, כשאתה חותך אותו, אז בגלל הגדם הזה אתה מרגיש פריצות. יש כזה דבר, יש, זה נקרא, יש כוח בתחתית, יש כוח בבור הזה. אתה לא מוכן להשלים מהדבר הזה, ואז מתפרצים כוחות שמעולם לא התפרצת. זה בכל מיני מקומות, גם לפעמים בגורל האנושי, ותסתכלו מה שהולך פה. ועכשיו אני זוכר את זה, ואני אדבר איתך, יכול להיות שבכלל, מי יודע, אני אעשה מזה מפעלים, שעכשיו ילמדו ויעשו תלמידים לעולם ועד. כל הזה, פן אחד, אבל היינו מוכנים לעשות את זה בשום אופן לא. אבל יש חשבונות למעלה, כשאני רוצה להגדיל, אני חותך, ויש פריצה אדירה. אז אנחנו לא יכולים להבין את ההנהגה האלוקית, כי לגביו עולם הנשמה עיקר ועולם הגוף זה. הוא אומר שהגוף זה, אז הנשמה, שכינה למעלה מרעשותיו של חולה. אנחנו שבעולם החיים הבריאים והזה, לנו נראה חיים וכסף ועבודה, וזה אפילו מצוס, למעלה זה נראה אחרת. אנחנו שטיח הפוך. ובעיקר בדברים האלה, שפגע כזה ואסון כזה, לכן אנחנו לומדים כך הוא אומר, רבות הם השאלות, ורואים בו מערבולת חוטים חסרי משמעות, רק בעידן הגאולה נוכל אולי לראות את השטיח מלוא הדרו. לכן משכיל האדום. בקיצור, זה הסתר פנים, אבל הסתר פנים, אם אני יודע שלך יש תשובה, זה גם כן חשוב. אותו הוא כתב ספר על איוב, כתוב הרי איוב נגמר, והשם השיב את שבות איוב כבראשונה. מה זה השיב? החזיר לו את כל ממונו, אבל במילה השיב זה השיב לו תשובה. זאת אומרת, אם בסוף הדרך מחכה תשובה כדברי השיר, אם בסוף הכל חוזר והכל זה, אז אנחנו יכולים להבין מה הולך באמצע. אבל אם גם בסוף יש, זה לא מובן. לכן תדע לך, בסוף זה הולך הכל מבואר. לא רק בעולם הזה, גם בעולם, לא רק בעולם, בעולם הזה. סיפור קטן. בעוונותיי הייתי בארצות הברית של אמריקה. אתם לא מכירים אותי, אני בדרן גדול. כשאני אומר בעוונותיי, הכוונת לשמחתי, אבל אתם לא צריכים לדעת מה. בעוונותיי הייתי בארצות הברית של אמריקה, כמובן בענייני שנור, בשביל הישיבה וכאלה. אף פעם לא הלכתי בששון לשמחה, אבל כשאתה שם כבר, אז הלכתי לראות את, בסדרה הראשונה בניו יורק, יש בניין האום. ומתנוססים 192 דגלי מדינות, מאפגניסטן, מ-A עד זימבבווה, מ-A עד Z לפי הסדר. ישראל נמצאת בדיוק באמצע, בין איטלי לג'ורדן, וואי, זה לפי ל-ABC. ממול ישנו רחבה, משייש עם מדרגות, קוראים לזה איזיה וול. איזיה וול, זה כותל ישעיהו. מה כתוב שם? וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חר ולא ידעו נחמה, באנגלית. Cut the plowshares into the water, קיצר הכל כתוב. אני שואל את המדריכה, למה הביאו פסוק, הרי זה כל האומות, למה הביאו פסוק רק מהתנך? למה לא הביאו מהקוראן, מסנסקריט, מברית החדשה? למה? לא יודעת. רק מנבואת הכתב של ישעיהו הנביא. הייתי אצל קרובי משפחתי, אמרתי להם, שאלתי את השאלה, אמרו, יש פה אדם דתי, יהודי, חרדי, יודע פילוסופיה, כל הפילוסופיה של העולם. גש לי, שאל אותו, בן מלכם מאיר, שלום, אני יהודי מארץ ישראל, הייתי היום באיזיה וול, ראיתי, אתה יודע למה? אמר לי, מה, אתה לא יודע? אתה דתי ואתה לא יודע? אמרתי, אני דתי ואני לא יודע. הוא אומר, אז אני אספר לך, בכל התרבויות כולם לא יוצאים מן הכלל. עכשיו, זה אומר, אדם שהוא, כל העולם ייגמר ברע. קוראים לזה דומסדי, מגידו די, ארמגדון, אפוקליפס, אלף שמות. אפילו הנבואות של סיינס פיקשן, של אסימוב, הכל ייגמר בפצצה, בחושך, בזה. רק נבואה אחת אומרת שלעתיד לבוא יהיה טוב. זה נבואת הכתב של ישעיהו והוא בעקבותיו, והאום שרוצה לדבר על שלום ועל תקווה, אין, לא מצא בשום מקום שסיום, לפני כן יהיה כמה דברים. יש יום השם, אבל בסוף, וגר זאב עם כבש, או קרייבד או קרמב״ם, שדאש יהיה סמוטריץ', שמעת? כך כתוב. ראש דאש זה סמוטריץ' יהיה. זה לא אומר, ככה יהיה. כך אומר רמב״ם, וגר זאב עם כבש, בבחירה. לא הניסים, לא יוציא את השיניים של הזאבים. גר זאב עם כבש, מי היום האסונה הכי גדול שלנו? הלך חמני חומנאי, בעיניו נתניהו הוא לא מספיק ימין, ולא מספיק דתי. זה עם ישראל, תרומם אותו. אני לא מדבר אפילו על בני גנץ. כבר הכנסתי בחירות, יצאתי ידי חובה גם כן. בכל אופן, זה אין בעולם, וכשהעולם מחפש לתקווה, אין מקום, רק כדבר אחד. הבנת? כן, אבל תדע להתיד לכם זה. גמרנו, זה הסיפור. אם בסוף אין, עזוב עולם הבא, אם בסוף אין והשבשים, בסוף, זה בא לי, איך זה יבוא? לא יודע איך זה יבוא, אבל חייב להיות. חייב להיגמר בהי, גר בדם קבר. זה הסיפור של התורה, של התנך. ולכן, גם בגשמיות, לא רק ברוחניות, ממש, ממש, ממש. שיא השיאים של החלומות, של האופי הטוב של בני אדם, ושל השפע והמעדנים מצויים בקיצור, הכל, 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 הכל. והשם השיב את שבות איוב, הוא לקח את זה. השיב, זה התשובה. למה זה עד הסם, איך אומר רב אבינר? כולם יודעים שבהתחלה יהיה טוב ובסוף יהיה טוב. מה השמים שאנחנו נולדנו באמצע? באמצע זה תמיד יש התבגרות, אבל בסוף חייב להיות טוב. אז ראינו חטא, ראינו תהליך היסטורי וראינו הסתר פנים. לרוב את השיעור הזה העברתי הרבה פעמים לקבוצות של לפני שיוצאים לפולין. והיות והם לא בחורי ישיבה, הייתי מביא סרטון קצר שנספר לכם את תוכנו. סרטון קצר, זה מי שבבית רוצה להגיע לזה, היה סדרה של פרקים שנקרא מלחמה וזיכרון, War and Remembrance. זה נדמה לי הפרק התשיעי בסדרה מלחמה וזיכרון. שם מסופר, הוא לקח, הסופר שכתב את זה, הוא לקח סיפורים אמיתיים של המון דברים ועשה מזה סיפור אחד. והסיפור מספר לנו על פרופסור אחד שקוראים לו פרופסור יסטרוב. יש פה מישהו אמריקאי? איזה נייטיב ספיקר יש פה? שמעת על יסטרוב? אצלנו בישיבה האמריקאים היה להם מילון יסטרוב. זה מילון ארמי אנגלי. זה איש אמיתי, קיים. הפרופסור יסטרוב הזה, ג'סטרוב. הוא היה מרצה לתלמוד, אדם בכיר, על מורם, יודע שפות, והוא תרגם את הארמית. כמובן, זה, כמו שידעת, הוא יודע ש"ס ואנגלית. ואיך שככה, הוא היה בחלונות הגבוהים, ככה זה היה בסוף המאה הקודמת, הוא רצה להתקדם במעלות הפרופסורה והאקדמיה, הלך והמיר את דתו לקתוליות. המיר את דתו. לא היה נמי באמריקה, הלך לאיטליה, סיור מטיול, עם ניירות, עם דוקומנטים, קונברט. הוא המיר את דתו. כשהשואה התחילה, הסתתר זה, אבל תפסו אותו, ומבילים אותו בדרך, אבל הגרמנים שמו עליו עין שהוא מכובד, הובילו אותו לטרזיינשטט. טרזיינשטט, הוא אמנם היה מחנה, אבל היה מחנה לדוגמה שהגרמנים רצו בו להשתמש בחלון ראווה שלא כל כך נורא, ולכן הוא מביא משלחות, הצגות, כל מיני דברים, בואו תראו איזה ראווה. יום אחד הוא נמצא שם, הוא עם האחיינית שלו והבן שלה. יום אחד אייכמן, מפקד המחנה, הגריה שם, הוא קורא לו, זאת אומרת, תמיד יש יהודים, רק דרך מועצת היהודים, הוא רוצה שתבוא לחדר שלו. מתייצב פרופסור ג'סטרוב, כן, הוא אומר, טוב לך פה, אומר, כן, קיבלת חדר טוב, כן, חדר טוב, איך אחיינית מסתדרת, בסדר, יפה מאוד. אני רוצה להציע לך הצעה. אנחנו הולכים לעשות איזה ייפוי של המחנה, בכל התחומים, ואנחנו גם כן מחיים את החדש, את התרבות פה. אני רוצה שאתה עם כל כמה חברים, אתה תהיה יושב ראש מועצת היהודים של התרבות בטרזיינשטט. ואתה תעמוד, אנחנו ניתן לך בגדים יפים, ואתה זה, ואתה תדבר מה שאנחנו נגיד לך להגיד. האם אתה מוכן לזה? הוא בתמימות, בתמימות לא בתמימות, ככה זה בסרט. הוא אומר, אם אתה שואל אותי אם אני יכול לסרב, יש לי מספיק עבודה, תודה, אני לא רוצה. בראש כמובן הוא חושב, אין לי חשק שישתמשו בי כדי להרוג את אחי היהודים. ואז הוא שואל אותו, זה התשובה שלך? הוא אומר, כן. ואז אייכמן פותח את הפה שלו. מי אתה חושב שאתה? ככה, מקפיד דם. ואז ניגשים שני נאצים, שלייגרים, ונכנסים עם מכות עם עלות, הופכים אותו כעבור 10 דקות, לעיסת דם, הכל שבור. עם מכות וזה. סליחה, שכחתי. הוא מהחדר הזה מוציא את האחיינית, שזה קיצר, הכל בסדר, ואז שהולך קיצר, מרביצים במכות. ואז מרימים אותו לבטה ויושבים את הכיסא, וכולו גונח ונוזל לו דם. אומר, האם אתה מוכן לקבל את ההצעה שלי עכשיו? אומר, כן, אני מוכן לקבל. אתה כמובן לא מספר לאף אחד. כי אם תספר למישהו, אתה יודע, זה רק היה הקדמה. אלא מרצונך, אתה הסכמת לשמש ראש המחנה, נתגלח וזה, ואנחנו נציג את ההצגה. בדרך שהוא חוזר לחדר שלו, איכשהו קצת ככה, נראה כפצוע, אבל קצת ככה הסתדר, הוא עובר דרך חדר, ששם היהודים דתיים מתפללים. הוא מבקש ממישהו את התפילין ואת הטלית שלו, ולוקח את זה לחדר, ואחיינית שואלת, מה קרה לך, דוד? הוא אומר, לא, לא, הכל בסדר, לא, לא עשו לי כלום. ואז שהכל זה, הוא נותן צעקה, אומר, אייכמן שאל, מה אתה חושב שאתה? מי אתה? Who are you? לוקח את התפילין, שהוא לא הניח אותם כבר 60 שנה, לוקח את הטלית, ומהחדר השני אומרים, קדיש וקדושה. עומד ואומר, ברוך הוא את השם הבורך. ברוך הוא את השם הבורך. ואני שואל את התלמידים אחרי, אני מחבא עכשיו את הסרט, יש לו אחרי זה, זה לא משנה כרגע. ואני שואל אותם, תסבירו לי תלמידים יקרים. כשהיה לו טוב, הוא התנצר. עכשיו תחת המגף הגרמני, עכשיו הוא נהיה יהודי, עכשיו תבוא בטענות. זה מה שמגיע ליהודי? עכשיו, עכשיו הוא צריך להתנצר. עכשיו הוא צריך להאמיר אותו. עכשיו הוא, הוא קורע את המסמכים שלו, זורק אותם, אני מצטער בנו שלם, ואני לא מדבר במניח תפילים. המון תשובות ניתנו לזה. אחד ככה קוראים לזה דיזוננס קוגניטיבי. אם אתה בנקו קבור פה, אתה בנקו. אתה הולך למות, לפחות תעשה את זה, שיהיה משמעות לקבורה שלך. אתה בנקו מת פה, אז מה, ככה אין לך משמעות, אז תעשה משהו. אתה לא יכול לנצל מהגורל שלך, אז ככה. אבל בכוונה שמו את זה בפי, הבמאי שם את זה בפי, פרופסור. מה הפרופסור הזה חשב מתחת למגפיים של הנאצים הארורים האלה? מה הוא חשב כשהוא מקבל מכות ובעיתות? שבקבות זה הוא חוזר בתשובה מניח תפילין. מה הוא חשב שם? אני אגיד לכם מה הוא חשב. ואני בכוונה עושה סטייה של 180 מעלות, וזו התשובה. אני אף פעם אומר, יסטרוב, לא הבנתי למה מניחים תפילין. לא הבנתי אף פעם מה זה כל ההיסטוריה דית, מה זה... לא הבנתי שום דבר. עשיתי. ההורים שלי הניחו. לא חשבתי, קוביות כאלה, קוביות אחרות. לכל הדתות יש כל בובות וודו יותר מעניינות. חגיגות יותר טובים מפורים ופסח וזה. הבנתי משחק של מעשים, נזכור זה. פעם ראשונה מתחת למגף של עוזריו, של אייכמן וכל הזה, פעם ראשונה הבנתי מה הקדוש ברוך הוא רוצה. פעם ראשונה. אתה יודע למה אנחנו נתחיל תפילין? וזוכרים את יציאת מצרים? כדי בכל החיים לדעת, אנחנו אף פעם לא נהיה בצד הזה, אלא בצד הזה. זה לא נעים לקבל מכות. לא נעים להיות מושפל ושפוט והרוג ומסכן ומוכה ודחוי ונגלה ומאוס ונדרך. מה שמסור לו לא רציתי לספר, שמי אתה? תגיד בגרמנית, אני דרק של זקן יהודי, גוש עצמות המין. איילטל ג'וי שייסר, מי שלא יודע, בקיצר, לקל את עצמו. פעם ראשונה הבנתי, אלוקים נמצא איתי ולא איתם. הם עם המדים המלוקקים, חסרי צלם, אלוקים לא נמצא שם. יש להם צורה של בן אדם, אבל זה בהמות וחיות. אני אלוקים איתי. אין תשובה לשאלה הפילוסופית הזאת. אבל מה אלוקים רוצה? שתבין תמיד באיזה צד להיות. זה לא נעים, אם יש בידך להיות המכה וגם צודק, אבל המוסרי, הצדיק, הטוב. ואת אף פעם לא תקה על מישהו על לא עוול בכפיו. אף פעם לא תהיה כזה. שם, בלב של הנאצי, שם לא נמצא, שנמצא השטן בכבודו בעצמו. אני מסכן ואומלל ואני ומרוד. אבל איזה עוצמה, איזה אדם, אני שייך לאלה למוקים, ברכו את השם המבורך. דווקא לאור קוטביות כזאת, רוצח או נרצח, מכה ומוכה, טירן עריץ או אדם זה. אלה לא בני אדם, לא ראוי לתואר אדם, הם מבזים את התואר בהמה. לקחת בהכרה מישהו לא עוול בגלל שנולד יהודי, זה אי אפשר לתאר אפילו, ולעשות את זה עם גרמנית מצוחצחת, ועם רכבות, ועם מדע, לקחת את הרפואה ואת המדע, לרתום אותה לרכבות השנאה, ולעקור את שם אדם מן העולם. האלוקים מבקש את נרדף. זה לא נעים, אבל אם שם מתחת למגלב, זכרת לא שאתה מעליו, זה מה שרציתי. דוד המלך עושה את זה. כשהוא נמצא באחד הרגעים הקשים שלו, בבודואג האדומי כאשר שם בא. עומד דוד, שכרגע הולכים אולי לספר עליו ולהלשין עליו, נון א', ועומד דואג האדומי, שהוא כרגע למה? הוא, אתה יודע איך הוא מרגיש? זה תהילים. מה אני חש? ספר שמואל, זה ההיסטוריה. מה החש, אומר דוד בתהילים? הוא מסתכל עליו ואומר, אהב תרע מטוב, צדק מדבר שא, אתה למעלה טוב, אני כזית רענן, ואתה יסחך וישרשך מארץ חיים. אתה אבק, אתה שום דבר, אפס מאופס. כך הוא מרגיש, הוא מתפלל. ואני כזית רענן, שמה כזית רענן. אותי לא שברו, אני אנושי, ועמדתי בניסיון, גם מי שלא עמד לא להאשים אותו. אבל מי שעמד, קרה כתוצאה מזה, אז הוא מבין בשמעות העמוקה, למה זכר ליציאת מצרים. אני לא פרו ולא היטלר ולא אייכמן ולא ברז'נייב, לא זה, אלא אני שייך לטובים, לעוזרים, לנותנים החסדים. אני שייך מהו הפתה, ולא מהו שטן הפתה שטן. זה מאבק אדיר, השם לא עושה את זה בכל דור ודור, אבל כל אחד בחיים הפרטיים שלו. הרי מתי המבחן? שם. תמיד צדיק ורע לו. ועכשיו אני אטבע את הביטוי שאולי תזכרו. כשאין לך כסף, ואתה יכול לגנוב, אז רע לך. צדיק ורע לו, אבל טוב לו בפנים. רשע וטוב לו בחוץ. המכונית, הבריכה, החוץ. אבל איך אתה מרגיש? גנב, נוכל, רוצח. ספר לי מה קורה בפנים. ואם זה היה, אם היה צדיק וטוב לזה... הוא לא מחליף, צדיק ורע לו, לא מחליף עם רשע וטוב לו. טוב לך בחוץ, הפח שלך טוב, הציפוי של הגג יפה, אבל בפנים. בדירה הזאת לא שוכן בן אדם, זה דיר של חזירים, דיר של כלבים, אני כזית רענן. זה תכלית, מה שהרב סולוויץ' מביא פה. האיסורים מביא את האדם לבהירות, באיזה צד אתה בוחר. כשטוב אין בעיה לבחור בטוב. אבל כשהטוב הוא מריר, והאמת, סליחה, כשהאמת היא מרירה, והרע הוא מתוק, אז אתה צריך לבחור. מה אנחנו בוחרים? לא כזה פשוט. וכל יום אנחנו עושים את הניסיונות האלה. זה יכול להיות באוכל, זה יכול להיות בהוצאת זרע לבטלה, מתוק ונעים. אבל אם אתה עומד שם, איזה גיבור אתה. ואנחנו יכולים לסלוח, מבינים את הכל זה. היינו בגיל הזה ובשעה הזאת, מכירים את כל הצורות האלה. זה שלא רק שיש הכל אוכל, אין אוכל ואתה רעב וקשר. סיפור קטן. כמו כל הילדים של כולנו, גם יש לי ילדים, היו בצבא, ואחרי הצבא לאיפה הולכים? לירושלים דליטה, לברזיל, דרום הולכים. יש יותר ישראלים שם בגיל הזה מה שעכשיו. אבל לא איך קודם כל לברוח מאבא ולראות, אולי החיים שם יותר טובים. בחורות, עניינים, לברוח לדרום אמריקה. חייבים אחרי צבא, זה must. אבל כבר ראיתי סימנים לכך, בדרך לשם הוא כבר לא לקח את הכובע. אני לא רוצה לספר לכם באותו יום, לא אכלתי לתת שיעור. זה אי אפשר, תמיד זה פשוט, זה מטלטל, זה רגע מטלטל. ואני מטלפן לפסיכולוג שלי, דתי, חבר שלי, מפקד, חיים, קרא לי. הוא אומר, צבי קלה. כשהבן שלי קרא לו, אתה יודע איך לדבר אליי? כן. אז אותו דבר, ביום שיחזור מדרום אמריקה, תספר לי, הכל יהיה בסדר. הוא צריך להיפרד מאבא, צריך להיות, אבא יותר מדי זה, קיצר. אמרתי לו, מתוקי, כשאתה הולך בכל מקום, רק תישאר בקשר. בסוף שבוע, סקייפ, חי. ואם אתה חושב שאתה תרגיז אותי, יקירי, אתה לא תרגיז אותי. אני אוהב אותך מה שלא יהיה. גם אם תבוא לי, אתה אלך אבא אומר, זה ילד שגמר צבא, גם אם תבוא לי, נסו עם קושייה, עם קושית בהיריון, אני גם יאהב אותך ואת הבן שלי, ואנחנו נעשה משהו גם עם זה. הוא יתמוטט. אבל איך, אני רוצה בקשר. קשר. כמה בחיות, כמה צדקות, כמה... לא נספר לכם, שלא יפקה. אני לא מאלה שהולכים לרבא, אבל אין רבא שלא הייתי אצלו. רק ברוכה. אני חוזר 6 חודשים, מחכים. פסחרו, ממדריד טיסה, עכשיו כל יום שישי אני רואה אותו, פירסינג פה, פה זה, השערות, הזה זה. יועץ דופן, בן פקוע, מה אני אעשה? אבל זה הבן, הבטחתי לאהוב אותו. נוסע לכל המקומות, חוזר ממדריד, כיפה גדולה כזאת, מגולח ונראה כמו יהודי. מוצ'אצ'ו, מה קרה לך? אומר, בואו נשב במסעדה 2 דקות, לא עכשיו, בבית נספר לך. אתה יודע שאבא ניסיתי קצת לברוח, לראות את העולם בחוץ, אולי יש שם מנעמים. אולי יש, ואני צעיר, אתה יודע, אדם חם, תאמין לי שניסיתי. תאמין לי שניסיתי. אז אני אספר לך משהו, אבא יקר. לא יכלתי בשום אופן לקום בבוקר בלי להניח תפילין. לא יכלתי, עכשיו תאמין, זה 11 יום באמזונס. לא יכלתי לאכול טרפה. לא אמרתי שהוא בדיוק דגדג, דגדג אם זה חלק או לא חלק. לא יכלתי לאכול טרפה, וגם לא יכלתי לשכב עם בחורה. עכשיו, אני יודע לשמוע, לא שחי, סלמין חמאי, והוא לא בדיוק דגדג עם עניין. ואני מין שאם הוא לא שכב עם בחורה, אבל פה ושמה, וכו' וכו'. וגם אם הוא לא הזה, אבל אמרתי לכם, לא בדיוק דגדג. לא הפסקתי לבכות. למה בכיתי? לא מזה שהוא חזר. זאת אומרת, שמה שהכנע... מה, למה הוא לא יכל לעשות את זה? הוא לא מסוגל, הוא לא יכל לקום בשבת ולחלל שבת. זאת אומרת שלמרות שהוא ניסה, אבל הוא לא רוצה לשקר לעצמו. הוא ניסה כנראה לגוע באיזה, לא באיזה מוקצר, הוא ניסה כנראה להדליק, אבל היד שלו לא הלכה. פשוט זה לא זה. זאת אומרת שמה שהכנסנו בו 20 שנה, זה נכנס בפנים, מתחת לאור. הוא לא בן אדם אם הוא יעשה את זה. כלומר, אני לא מספר מה שעכשיו הולך. אני לפעמים ככה, בוקר גדול ואני קם בשלוש, אז אני לפני סוף התפילה, לפני, איך זה נקרא? במוסף. לפני אני מזמירות, אני, שלא רואים, אני רוצה קצת אחרי קדיש. אבא, למה אתה חותך? יש עוד... קיצר, הוא המשגיח כשרות שלי עכשיו. אבא, עוד קדיש, קדושה, עוד דמייני משמרו. ברוך השם. אחרי זה היה לו עוד ניסיונות, אבל איזו התמודדות, איזו עוצמה. הוא לא היה יכול להיות אחרת בלי זה. הוא חייב את החושך הזה. הוא חייב לראות איך שהוא לא בחר. אבא בחר לו, זה לא פשוט. שאל הרבה שאלות, שום דבר לא ענה לו. אני רוצה לחוות. מדבר איזה עמוק בתוכו. זה הסיפור של כל אחד. זה לא פשוט. זה מר, זה קשה, זה רחוק. בלי החשבונות. האומה תעשה את החשבונות, אבל אנחנו. כשאתה מקבל את המכות ואת הקורונות ואת הזה, אולי רוצים לך משהו יותר טוב בהתמודדות. לא התמודדת, אנחנו דור מפונק. תתמודד פעם. איזה הרגשה מתוקה זה שהתגברת ועשית. ואתה תבין למה להיות בצד הזה. זה יותר מה של להיות בצד שם למעלה שעושה. תמיד תהיה הטוב עם המחירים. לפעמים זה ידרוש ממך כסף, הישרות הזאת. לשלם מס הכנסה ומס... הכל בזמן. לפעמים זה ידרוש ממך... זה, לא להסתכל עיניים, לא ישרות וקשרות. אבל איזה תענוג זה בסוף. אני אספר לכם איזה תענוג שבסוף אתה, איזה מתנה, אתם צעירים, איזה מתנה אתה מביא לאשתך. אדם ישר, נאמן, נקי, טהור, עם מחלומות, והעבירות, בסדר, אנחנו נחזור להם. איזה עצמה, איזה אדם. קוראים לזה, לא, אני לא יודע איפה היה אלוקים בשואה, אבל הוא רוצה לדעת איפה היה האדם בשואה. אני נמצא בלב, של אלה שעמדו בניסיון, לא שלא כפו, אלה שאלו שאלות. שאלו שאלות נוקבות, אדירות, אבל מבינים ששם, בצד של המכים, אתם לא יודעים מה הם עשו. אני אשריך סיפור אחד ככה, בשביל לזעזע אתכם. סיפור. לא מדבר שבודקים ילד, לראות כמה זמן הוא קופה בתוך המים. סיפור אחד קטן. בכל טרנספורט, היו באים כל מיני אנשים צולעים, נכים כאלה, מסכנים. בשביל הגרמנים זה צחוק. את זה מספר קצטניק בספרו. באחד הזה בא אחד שקורץ בעיניים. תיק אוטומטי, אין לו יכול. בוא הנה. מזה חגיגה. שם אותו במעגל. אומר, אני עכשיו אומר לך משהו רציני. אוי בואי לך, אתה קורץ לי בעין, אתה צחוק עליי. אומר לו, אנחנו הולכים אחר לתלות אותך. כולם צוחקים. עוד פעם אתה עושה לי את זה, אני אומר לך, ישמר מזהר, אני הורג אותך. עוד פעם קורא, תשמע, אין לך תקנה. אתה צוחק על המפקד, אומר לך, אומר לעוזר שלו, תביא חבית ריבה, פחית ריבה. לוקח את החבית ריבה, שם לו על הראש, מורח את כל הראש, עד פה, עד החזה, אומר לחבר, לא אכלתם כבר יומיים? יאללה, תלקקו. היהודים לקקו את הריבה, לקקו ולקקו, עם צרחות נוראיות, כעבור שעה נשאר ממנו אדם עם ידיים ורגליים בלי ראש. לרצו למצוץ גם את הכל, את הריבה, את המוח ואת האוזניים, את הזה, דחף בכל מקום. שאי אפשר לתאר, אתה מבין? זה, אלה בני אדם. חיות לא עושות כזה דבר. אבל כשאין אלוקים בלב, כשאין משהו, רק אין יראת אלוקים, כשאין משהו מעליך, אלא אתה אדון הכל, תיזהר מאוד. אנחנו למדנו את הלקח ההיסטורי הזה של 3,000 שנה, ולכן ניישם אותו בכל יום. כשקורה משהו, אף פעם אל תחליף את הדבר הזה. תהיה פרייר. עוד דבר אחרון, עם זה אני גומר. הייתי באחד הגלגולים שלי, הייתי ראש ישיבת הסדר של אש התורה. ושלחו אותי, לא עלינו, עוד פעם לאמריקה, אני אורה. שלחו אותי לרפרזנטציה, ישיבת הסדר בתוך ישיבה חרדית, זה סיפור. בכלל זה סיפור. בשביל 10 דקות במוצאי שבת, כמובן בשביל שנור הם צריכים לעשות את זה. אני בא לשם, 600 חדרים, כל הפרנץ האלה, ויש על המלון שלט ענק בגודל 5 מטר, מואר באור יקרות, Why not me? מיום רביעי עד יום שני, 8 הרצאות ביום כפול 6 ימים, 48 הרצאות, שמכנה משותף אחד. למה לא אני? בעברית מודרנית, למה אני לא הפרייר הזה? להתנדב, דברים שלא אמן, אי אפשר לתאר. כלומר, למה אני תרמתי כליה ולמה זה? כל מיני דברים מכל מיני. אם אומרים לך פרייר, תודה רבה. זה מה שאני רוצה להיות. נצל אותי, תן לי לעשות משהו. אני רוצה ראשון, למה אתה מבקש ממנו? אני רוצה להיות. לא רק להיגרר לזה, למה לא אני? אחד, ארץ יהודי אמריקה בשוק, כל מיני, בתחומים אדירים, לא דווקא, לא, דו, לא דווקא דתיים. כל אדם שהוא יזם, היה שם ילד אחד. עכשיו הוא היה בן 19, הוא היה בן 13, אכפת לו היה מזה שיש עבודת ילדים זה. אז הוא העביר חוקים ב-30 מדינות שילדים מתחת לגיל 10 לא יעבדו, כי הוא אכפת לו היה. יש לו צוות עורכי דינים מסוים בעולם, אז הוא צוחק. אמא שלו מביאה אותו עדיין עם האוטו לזה. הוא סיפר איך אכפת לו, וזהו. עכשיו, זה גם סיפור יפה, כי ילד בא, בפרלמנטים. הוא עמד לפני שני, למה לא אני? למה לא אני? לא נדבר, לא אמרתי רק אמא, כל היתם מצטער על פסוק זה. אם קיים איזה דבר בעולם, שבגלל זה כופרים, אומר רבי עקיבא, אני רוצה להיות שם ולהראות שאני לא כופר. אלא אני מבין שמישהו צריך להיות שם ולהגיד, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. עם 6 אותיות כנגד 6 מיליון. זה הסיפור. בעומק המכות, פרופסור ג'סטרוב מבין, פעם ראשונה של אף פעם לא לימדו אותי, כי לא היה מציאות כזאת, של פרו ורשע, ונבוכדנצר. אני מעליו. הוא נראה יפה, וגבוה, וארי, ובלונדיני, ועשיר, ולוחם, וחרב. ואני ניצחתי אותו. בסיום, סיום, 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 זה מה שהיטלר, מח שמו וזכרו, כותב בספר שלו. ואני לא אגיד את זה בפילוסופיה, אלא אגיד את זה בדוגמה. אנחנו מאמינים בדרוויניזם האנושי, החזק צריך לשרוד. הצבעים שלנו של הדגל הגרמני זה שחור וזהב ואדום. דם וזהב ומוות. זה בנוי על מיתוסים פרוסים, לא משנה, של שטן. ולדוגמה אני אתן לך, זה פילוסופיה גרמנית של דורי דורות, של 1,000 שנה, של קוראים לזה ולהלה, ואתם תראו את כל הסיפור הילדים. ואני בכוונה עושה את זה בקלוז-אפ. עומדת אישה בהיריון, עם שביס, עם אף עקום, נעשה את זה. אישה בהיריון, דתייה. אישה דתייה בהיריון. והיא חייל גרמני, אמר, צריך לתקור אותה, זה היהודים. ואתה הולך לתקור אותה עם החנית. פתאום האישה הזאת אומרת לך מילים, תגיד לי חייל, אני רוצה שנייה אחת להגיד לך. תגיד, אין לך לב, אין לך מצפון, אין לך אלוקים, אין לך אמא, אין לך ילדים, אין לך דת, אין לך זה? אומר היטלר, ונושא כליו, הנה המילים שהן יכולות לעצור את החרב. המילים הדקדנציה, המנוונות האלה, המציאו החלשים שפה, אין להם כוח, אז מה אומרים? מצפון, דת, אלוקים, אבא, אמא, חייל, אל תתפתה לשמוע את הנחיתות הזאת, את הדקדנציה, את הניוון הזה. חייב הסכין, חייבת לחתוך את הבשר ולחתוך לשתיים, עם הילד, ולא לראות דמעות. הבנת, חייל גרמני? זה נקרא להיות אדם. והיות, והיהודיה הזאת לא יודעת. אז מי המציא את זה? היהדות. אז צריכים לעקור לא את היהודי, אלא בוא נעקור את המילים האלה מהיהדות. חמלה, רחמים, אלוקים, דת, את זה אנחנו רוצים לעקור. רק תבינו איזה מלחמה. זה יותר, לכן אמרתי, יותר מהיוונים על קרן השור. שם זה היה עוד איכשהו מקבלים משהו אנושי, אבל ויכוחים, איך עובדים בחוץ בפנים. לעקור את היסודות האנושיים והאלוקים הכי פשוטים בבריאה. חמלה, רחמים, טוב. כי זה עוצר את החס וחליל את החרב. חס וחליל אדם יש לו נקיפות מצפון, נזכר בילד שלו, מוריד דמעות, חולשות. והוא כתב בספר שלו. אם אנחנו, אז לא הם. אם הכוח, אז אין מקום לרוח. אם הרוח, אז אין מקום. רק תבינו מה המקום שלנו. זה בית מדרש, כאן מנצחים. אם אנחנו נתגבר בדברים האלה, ולא נתבייש בהם, כמובן אנחנו היום עצמאים, יודעים להחזיק בחרב ובכסף ובזה, אבל אם נבין מה זה מצווה, מה זה ציצית, מה זה תפילין, מה זה חמלה, מה זה אבא, מה זה אמא, נמחוק את הרשע מפני העולם, ומחה אדוני דמעה מעל כל פנים, ואלה שרשמו נקמה, לשכרם אנחנו רואים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
דסי, דס.
כל התיר על רגל אחת.
מה? כן.